הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי חווה בכסלף תפשין עין וב, בית דחנוכה תפשין עין וב, מסכת סוטה, דף מ"ג. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אור התורה באור החנוכה, תשע"ו, אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. יהי רצון מפניך אדינו אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לילדי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. והיום אנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. הציימנו ללמוד את דף מבית ממסכת סוטה. השאלה הראשונה הייתה, אילו דלת כיתות אינן מקבלות פני שכינה? והתשובה, ליצים חנפים שקרנים מספרי לשון הרע. שאלה שנייה, מניין שמשוח מלחמה מדבר אל העם בלשון הקודש? התשובה, בסוגייתנו מבואר שדורשים גזירה שווה דבר דבר ממשה. בתלמוד הירושלמי מבואר שדורשים גזירה שווה נגישה נגישה ממשה. שאלה שלישית, מדוע פתח הכהן במילים שמע ישראל? התשובה, לומר שאף אם לא קיימו אלא קריאת שמע של שחרית וערבית, אינם נמסרים בידי אויביהם. שאלה רביעית, מדוע נקרא שמו גוליית? התשובה, על שם שעמד בגילוי פנים לפני הקדוש ברוך הוא. שאלה חמישית, מדוע כונה גוליית איש הביניים? והתשובה, לרב שהיה מבונה מכל מום, לשמואל שהיה בינוני שבאחיו. והתלמיד חכם מבית מדרשו של רב שיילה אמר שהיה עשוי כבניין. לרבי יוחנן, הרבה אנשים באו על אמו ואחד מהם אביו. שאלה אחרונה, מה הפירוש דאגה בלב איש היא השכנה? פסוק בספר משלי. התשובה, רבי ימי ורבי יסי חולקים בדבר. אחד אמר שיסיחנה מדעתו, ואחד אמר שיסיחנה, יסיח אותה את הדאגה לאחרים. אלה הם, הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה על דף מבית, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת, מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי חווה בכסלף תפשין עין וב, בית דחנוכה, תפשין עין וב. תורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף מ"ג ממסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מבית עמוד בית, 12 שורות לפני סוף הדף, מן הנקודותיים והמילים, בני עמון באו בניצחונו של שובח. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. למדנו במשנה שפתחה את הפרק השמיני ממסכת סוטה, פרק ששמו משוח מלחמה, שהכהן המשוח מלחמה אומר לעם היוצאים למלחמה, כי השם אלוקכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, וכוונת הדברים, הם הגויים באים למלחמה סמוכים בניצחונו של בשר ודם, ואילו אתם באים למלחמה סמוכים בניצחונו של מקום. והביאה המשנה שני מקרים שבאו הגויים למלחמה סמוכים בניצחונו של בשר ודם, ומעלה בסופם. המקרה הראשון, פלישתים שבאו למלחמה בימי שאול, סמוכים בניצחונו של גוליית, וסופו של גוליית שנפל בחרב בידי דוד ונפלו עמו הפלישתים. וכן, בני עמון באו למלחמה עם ישראל בימי דוד המלך, סמוכים בניצחונו של שובח שהיה שר הצבא של הדד עזר מלך הרם, מה היה סופו של שובח? לסוף נפל בחרב בידי בני ישראל, ונפלו עמו עמון והרם הסמוכים על ניצחונו. ואתם בני ישראל, אי אתם כן, אינכם בוטחים בבשר ודם, אלא בקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בני עמון באו בניצחונו של שובח, לסוף נפל בחרב ונפלו עמו. דורשת הגמרא את סתירת הכתובים בעניין שמו, כתיב בספר שמואל ב' פרק י' פסוק ט"ז, שובח שר צבא הדד עזר, וכתיב בספר דברי הימים א' פרק י' פסוק ט"ז, שופח שר צבא הדד עזר, אז ביישוב סתירת הפסוקים נחלקו רב ושמואל. אחד מהם אמר, שופח היה שמו, ולמה נקרא שמו בכינוי שובח? על שם שעשוי היה גבוה כשובח של יונים. והבן יהוידע מפרש שכשם ששובח עשוי הרבה בתים קטנים ליונים, כך דרך אנשי המלחמה שיש בבגדיהם כיסים רבים לשים בהם את החיצים בכלי הזין השונים. וזה היה נושא על קומתו כמה שורות של כלי זין שונים עד שנראה היה כשובח. אחד אמר, המנדה אמר השני סובר שובח היה שמו, ולמה נקרא שמו בכינוי שופח? על שם שכל הרואה אותו נשפח דמו לפניו כקיתון של מים. רשי אומר כלומר שהיה שופך דמים, אבל הבן יהוידע מפרש שהיה דמו נשפח בקרבו מרוב פחד מי שהיה רואה את הגיבור הזה. אגב, שהביאה הגמרא את מחלוקת רב ושמואל בפירוש השם שובח או שופח, מביאה הגמרא פסוק מנבואת ירמיה שגם בביורו נחלקו. נאמר בפסוק בספר ירמיה פרק ה' פסוק ט"ז, שיביא הקדוש ברוך הוא על ישראל גוי איתן, אשפתו כקבר פתוח כולם גיבורים. ובביור אשפתו כקבר פתוח נחלקו רב ושמואל, ואמרי לה ויש אומרים שנחלקו בדבר רבי ימי ורבי אסי. אחד אמר, אחד מהם אמר שבשעה שזורקים אותם הגיבורים חץ, עושים אשפתות אשפתות של חללים, ערימות של הרוגים, ושם את אומר שהיו הורגים כל כך הרבה מחמת שאומנין הם בקרב ולא מחמת גבורתם? תלמוד לומר כולם גיבורים ומחמת גבורתם היו מפילים חללים רבים. אחד אמר, אחד מהם אמר שבשעה שהיו עושים צורכיהן יציאותיהם עושים אשפתות אשפתות של זבל. ושם את אומר שאין זה שבח גבורה, אלא מפני שחולי מעיים הם, תלמוד לומר כולם גיבורים ועושים את האשפתות של הזבל מחמת שאוכלים הרבה ברוב גבורתם. אומר המערשה שלא פרשה הגמרא כפשוטו, אשפתו נרתיק החיצים, משום שהשפה של חיצים לא דומה לקבר פתוח. ולכן מפרשים שהכוונה כאן לעשיית אשפתות של חללים, ההולכים לקבר או מלשון חולי מאיים שסופם לבוא לקבר. אמר רב מרי שמע מינה, מכך שהוא צריך לדרוש במיוחד מהפסוק שהשפתות הזבל שהם היו עושים לו מחמת חולי מאיים הוא, מה שמע? איימן דנפיש זיבלי, מי שיציאותיו מרובות חולי מאיים הוא. למי נפקא מינה, לשם מה הוא אומר לנו זאת? כדי שידע אותו אדם לטרח בנפשי, לטרוח בצורכי רפואתו בטרם יחבית חוליו. ואגב, שמביאה הגמרא לאל שיש אומרים שנחלקו בדרשת הפסוק רבי עמי ורבי אסי, מביאה הגמרא עוד פסוק שנחלקו בו רבי עמי ורבי אסי בביורו. נאמר בפסוק בספר משלי, פרק י' ב' פסוק חפי, דאגה בלב איש ישכנה. נחלקו רבי עמי ורבי אסי בביור הפסוק. אחד אמר, אחד מהם אמר, ישכנה מדעתו, ישיח דעתו ממנה. אחד מהם אמר, ישיחנה, יספר אותה לאחרים, שמה יסיעו עיצה טובה. אומר המערשה, לפי זה שסובר, ישיחנה מדעתו, המשך הפסוק שם בספר משלי, ודבר טוב יסמכנה, הכוונה, שעל ידי שישיחנה מדעתו את הדאגה, יוכל ללמוד תורה ותסמכנו מדאגתו. לפי הפירוש השני, ישיחנה לאחרים, מתפרש המשך הפסוק, ודבר טוב יסמכנה, שייעץ לו חברו דבר טוב, על ידי עצתו הטובה, יסמכנו מדאגתו. אבל רשי שם במשלי כותב, ודבר טוב שינחמנו חברו ישמח את הדאגה. משמע, שאף בלא כל עיצה, אלא אף הנחמה בלבד, היא דבר טוב שתסמכנו. וארי יף כותב שאין פה מחלוקת, אלא שלכתחילה ישיחנו מדעתו. ואם אינו יכול, ישיחנה לחברו, והוא ידבר תנחומים על ליבו, ועל ידי כך תסור דאגתו. זה פירוש סיום הפסוק. ודבר טוב ישמחנה, שדבר טוב הוא שיספרו לאחרים שידברו על ליבו וישמחו. אבל העין אליהו כותב שיש מחלוקת פה אם מותר לספר לחברו את דאגתו כיוון שאסור לדאוג על יום המחר. כמבואר במסכת סנהדרין דף קוף עמוד ב' ולכמן בדף ממחת עמוד ב' נאמר שמי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר הרי זה מקטני אמונה. ואסור לספר חטאיו לאחרים כמבואר במסכת ברכות דף למדלת עמוד ב' ולכן צריך להשיח דעתו ממנה. אך הצד השני סובר שכיוון שמספר לחברו משום רפואה כדי להסיר את הדאגה מליבו, אין בזה איסור של מפרסם חטאיו. ובשם הגאון מבילנה אומרים, איך הפכו את לשון הפסוק שנכתב בשין ימנית ישכנה, שפירושו לשון השפלה, לשין שמאלית שמתפרשת בפירושים אחרים? תרץ הגרא שלא באו לשנות את משמעות הכתוב, אלא באו לתת עיצה טובה ותחבולה איך יוכל אדם להשפיל את הדאגה מקננת בליבו, או על ידי השחת דעתו ממנה, או על ידי שיחתו עם חברו, שעצם זה שמשוחח עליה, מפחית את קושי הדאגה שמציירת אותו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שמשוח המלחמה אומר לעם, ואתם אי אתם כן, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם, זה מחנה אהרון. שואלת הגמרא וכל כך למה, מהי ההבטחה הגדולה שאומר להם שהשם הולך עמם, ומפני מה נקט דווקא ההולך עמכם, שהמשמעות היא הליכה ממש, ולא אמר שהשם אלוקיכם עמכם, והקושייה היא, שהרי קודם לכן בדברי משה נאמר, לא תירא מהם כי השם אלוקיך עמך, ולא נאמר הולך עמך, ואילו כאן בדברי משוח מלחמה, אומר ההולך עמך שמשמע שיש כאן עניין של הליכה ממש, כך מסביר המהרש"א את הקושייה של הגמרא. משיבה הגמרא מפני שהשם וכל כינוייו, דהיינו שם הקודש שאין מזכירים וכל 70 שמותיו של הקדוש ברוך הוא, מונחין בארון שיוצא עמם למלחמה. ומביאה הגמרא ראיה שהארון שבו הלוחות היה יוצא איתם למלחמה, וכן הוא אומר במלחמת ישראל עם מדיין בספר במדבר פרק למד א' פסוק ו', וישלח אותם משה 1,000 למטה לצבא, אותם ופנחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. מפרשת הגמרא את הפסוק מה שנאמר אותם, אילו סנהדרין שהלכו עמם למלחמה. ואומר המהרש"א, שלומדים זאת ממה שכתב הפסוק פעם שנייה את המילה אותם שהוא מיותר, ודורשים שהכוונה לסנהדרין שהם שוקולים ככל ישראל. ולא הבן יהוידע כותב, שמה שנרמזו הסנהדרין מהמילה אותם, זה משום שרבי עקיבא מרבה שצריך לירא מתלמידי חכמים מהמילה את השם אלוקיך תירא. והרמז בזה, שתלמידי חכמים מקיימים את התורה שניתנה בכ"ב אותיות מאלף ועד תו, ובאות מ"ם הסתומה מרמז, שמקיימים את המצוות בארבעה צדדים. כוונה, מחשבה, דיבור ומעשה. עוד יש לומר, משום שסנהדרין הם עדות לישראל, והמילה אותם מלמדת מלשון אות שלהם. אומרת הגמרא מה שנאמר שהלך פנחס, זה כהן משוח מלחמה, מה שנאמר וכלי הקודש זה ארון ולוחות שבו. ושניהם יחד נקראים כלי לשון רבים. אך בפירוש החומש כותב רש"י, ומביא את הדברים ממדרש רבה, שזה ארון וציץ שנלקח כדי להוריד את מלחיהם מהאוויר, שבילם בכשפיו היה מפריחם פורח עמהם. והראה להם פנחס את הציץ, ונפלו וארגום. ועוד מביאים תוספות מהתוספתא בשם רב יהודה בן לקיש, שהיו שני ארונות. אחד שהיה נשאר במחנה ובו ספר תורה, ואחד שיוצא עמם למלחמה ובו שברי לוחות. אומרת הגמרא מה שנאמר בחצוצרות התרועה, אלו השופרות שבהם היו מראים במלחמה. אגב, שהביאה הגמרא את הפסוק במלחמת מדיין ללמד שהוציאו את הארון עם הלוחות למלחמה, מביאה הגמרא ברייתא העוסקת בעניין המלחמה ההיא. תנא, לא לחינם הלך פנחס למלחמה כנגד מדיין, אלא כדי להיפרע דין יוסף שהיה אבי אמו שמחרו המדיינים למצרים, שנאמר בספר בראשית פרק למד זין פסוק למד ו', והמדנים מכרו אותו אל מצרים. וברייתא זו חולקת על הברייתא הקודמת שאומרת שפנחס היה משוח מלחמה. מבררת הגמרא אם אכן היה פנחס מזרעו של יוסף. שואלת הגמרא לממרא דפנחס מיוסף עתי, האם נאמר שפנחס נולד מיוסף? והכתיב נאמר בספר שמות פרק ו' פסוק כ"ה, ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה ותלד לו את פנחס, הרי שפנחס נולד מבת פוטיאל, מה אליו? דעתי שהוא בא מיתרו, שנקרא פוטיאל על שם שפיתם עגלים לעבודת כוכבים, והפסוק בא בעצם לספר בשבחו של יתרו, שעליו שהיה עדוק כל כך בעבודה זרה, זכה לפרוש ממנה ולהגיע עד כדי כך שהיה חביב על ישראל כבבת עיניהם, ולהעמיד מבניו צדיקים גדולים כפנחס. אם כן רואים שהוא לא היה מזרע יוסף, דוחה הגמרא ואומרת לא, מיוסף נולד פנחס, שהייתה אמו מבנות יוסף. והוא נקרא פוטיאל על שם שפטפט ביצרו, זלזל ביצרו וחבש אותו, ולא יחשיבו כלל. שואלת הגמרא ולא כשהרק פנחס את זמרי, כשהיו ישראל בשיטים יצאו בנות מדיין בצד בילם, עליהם כדי להכשילם בעבודה זרה וזנות, וגם זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, נכשל במדיינית וכינה פנחס לשם השם, והרגו, ועל ידי זה שפך ארון אף השם מישראל. אז כשהרק פנחס את זמרי, היו השבטים מבזין אותו, את פנחס, ואומרים, ראיתם בן פוטי זה, כלומר בן שפיתם אבי אמו, דהיינו יתרו עגלים לעבודת כוכבים. עכשיו יהרוג הוא את זמרי שהוא נשיא בישראל, שהיה נשיא של שבט שמעון. הרי לנו שוב שבן יתרו היה פנחס. תרץ את הגמרא, אין לומר שלא בא מיתרו, אלא בא גם מיוסף וגם מיתרו. ולא היה פוטיאל אבי אמו ממש, רק אי אבו הדאימי מיוסף. אם אבי אמו של פנחס בא מיוסף, אימי דאימי, אם אמו של פנחס בא מיתרו. והיא אימי דאימי, ואם אם אמו של פנחס בא מיוסף, אבו הדאימי, אבי אמו של פנחס בא מיתרו. נמצא שמשניהם הוא בא, ולכן השבטים יכולים היו לבזותו על שם שהיה מבניו של יתרו, וגם הלך לנקום את נקמת יוסף שהיה זקנו מצד אמו. מוכיחה הגמרא מלשון הפסוק שאכן פנחס בא גם מיוסף וגם מיתרו. די קנמי, תדייק גם כן דכתיב, נאמר שאלעזר בן אהרון לקח אישה מבנות פוטיאל, וזה נכתב מלא עם יוד ולא כתוב פוטאל. אם כך, תרי משמע, שני פוטים משמע, גם יוסף שפטפט ביצרו וגם יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה. מסיימת הגמרא ואומרת, שמע מינה, אכן יש להוכיח מה כתוב פוטיאל שפנחס בא גם מיוסף. חיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף מ"ג עמוד א'. המשנה שלפנינו ממשיכה לבאר את אופן ההכנה למלחמה. נאמר בפסוק בספר דברים פרק ח' פסוק ה', ודיברו השוטרים אל העם למור. ובגמרא מבואר שמה שנאמר כאן השוטרים ומה הם אומרים, היינו שחוזרים על דברי משוח המלחמה ומשמיעים אותם לעם. ומפשטות הסוגיה משמע שגם דברי השוטרים נאמרים בלשון הקודש. כך גם משמע מסתימת לשון הרמב"ם הלכות מלכים פרק זין, הלכה ג', שמתחיל באומרו משוח מלחמה עומד במקום גבוה, אומר להם בלשון הקודש מה ישראל. עד כאן אומר משוח מלחמה וכהן אחר תחתיו משמיע אותו לכל העם בכל רם. ואחר כך מדבר משוח מלחמה מי האיש אשר בנה. עד כאן משוח מלחמה מדבר והשוטר משמיע לכל העם בכל רם. אחר כך מדבר השוטר מעצמו ואומר מי האיש הירא ורך הלבב, ושוטר אחר משמיע לכל העם. והרמב״ם לא מחלק שדברי השוטרים נאמרים בכל לשון. לעומת זאת בתלמוד הירושלמי מבואר שהשוטר משמיע את דבריו לעם, הוא מדבר בכל לשון. וכך גם מסתבר, כיוון שצריך להשמיע דבריו לעם, וצריך שכולם יבינו את דבריו. אם כן אומרת המשנה, נאמר בפסוק ודיברו השוטרים אל העם למור מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, דהיינו לא התחיל לגור בו, ילך וישוב לביתו. מפרש את המשנה, שבפסוק זה נכלל לא רק מי שבנה בית למגורים, והיינו שישלים בנייתו ועדיין לא התחיל לגור בו, אבל קודם שישלים בנייתו הוא לא בכלל בנה בית, ואחר שהתחיל לגור בו כבר נחשב לחנכו ואינו יוצא כלל למערכי המלחמה, כפי שתבהר הגמרא לקמן. אז מי שבנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. ולא רק מי שבנה בית למגורים, אלא אחד הבונה בית התבן, בית להניח בו תבן, או שבונה בית הבקר, בית לגדל בו בקר, או שבונה בית עיצים, בית להניח בו עיצים, או שבונה בית האוצרות לשמור בהם יין, שמן ותבועה. זאת אומרת שכשנאמר בית, כל בית במשמע, שהרי מכל מקום ראויים הם בדוחק למגורים. כפי שאומר המהירי, אחד הבונה בעצמו בית חדש ואחד הלוקח קונה מאחר בית בנוי, אבל אם מכר את ביתו וחזר ולקחו, הוא לא חוזר מאורחי המלחמה. ואחד היורש ואחד שניתן לו בית מתנה, שעל אף שאין זה בית חדש ממש, מכל מקום אצלו הוא חדש, וחוזרים אחמתו מאורחי המלחמה. בהמשך הגמרא תדרוש זאת מהפסוקים. עוד אומרת המשנה, אומר המשוח מלחמה, ומי איש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. הנוטע אילן מאכל, 3 שנים ראשונות פירותיו ועורליו אסורים באכילה ובהנאה. בשנה הרביעית הפירות הם קודש וצריך לאוכלם בירושלים או לחלל קדושתם על כסף, ואז אפשר לאוכלם בכל מקום. את הכסף צריך לעלות לירושלים ולקנות בו אוכל כדי לאוכלו. כפי שהגמרא במסכת קידושין דף נ"ד עמוד ב דורשת גזירה שווה קודש קודש ממעשר שני. רק מהשנה החמישית לפירות האילן מותרים הפירות באכילה בכל מקום. כאמור בספר ויקרא פרק י"ט. אז מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? ילך וישוב לביתו שאם נטע כרם ועדיין לא חילל את קדושת פירות הכרם שגדלו בשנה הרביעית, חוזר מאורחי המלחמה. אחד הנוטע כרם של ענבים שהוא 5 עצי ענבים, שהם נטועים 2 כנגד 2 והחמישי יוצא בזנב שלהם. דהיינו 4 עצים שיוצרים ריבוע ועוד עץ 5 מקדימה. ואחד הנוטע 5 אילני מאכל ממין אחר, שהם נטועים גם כן כדין כרם 2 כנגד 2 ואחד יוצא זנב. ובתוספת המבואר שאפילו נטועים האילנות ב5 עיירות שונות, חוזר מאורחי המלחמה. ואפילו אם נוטע מ5 המינים שונים, מצטרפים להיחשב ככרם לעניין הזה. וכן אומרת המשנה, אחד הנוטע אילנות חדשים ואחד המבריך, דהיינו מקופף ענף מאילן הנטוע בקרקע ונוטעו באדמה כדי שיחזור ויצמח ממנו אילן חדש, ואחד המרכיב אילן בחברו שנוקב נקב באילן ומכניס בנקב ענף רך מאילן אחר, ואותו ענף נעשה ענף באילן שהתחבר אליו ונושא פירות. ועושים זאת כשאילן אחד פירותיו דקים ואחד פירותיו גסים. ובגמרא לקמן בדף מ"ג עמוד ב' מבואר שמדובר שאת האילן שעליו מרכיב נטע בשביל קורותיו ולא כדי לאכול את פירותיו, ולכן אינו חוזר מהמלחמה מחמתו. אבל אם נטעו כדי לאכול את פירותיו, בתהילה הרכבה באילן שהורכבה עליו, ודינה כדין האילן שעליו הורכבה למניין שנות העורלה והרווי. וכן אומרת המשנה, אחד הנוטע אילן חדש בעצמו, ואחד הלוקח אילן נטוע מחברו, ואחד היורש אילן נטוע, ואחד שניתן לו אילן נטוע במתנה, ועדיין לא חיללו את קדושת פירות השנה הרביעית על מעות כדי לאוכלם בכל מקום, חוזרים הם מאורחי המלחמה. וכאמור, את הכסף שמחללים עליו את הפירות הקדושים יעלה לירושלים לקנות בו אוכל לאוכלו בירושלים בקדושת רווי. עוד אומר משוח המלחמה, כאמור בספר דברים פרק כ' פסוק זין, ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. מפרש את המשנה שבפסוק זה נכלל אחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה, ואפילו אם לא הרסה אלא שמת אחיו בלא בנים והיא שומרת יבם, דהיינו ממתנת לו שייבם אותה, ואפילו שמע שמת אחיו במלחמה והוא בלא בנים ועכשיו נופלת אשתו לפניו לאיבום, חוזר מאורחי המלחמה, הוא בא לו למקומו. החידוש בזה, שאף שיש מקום לומר שאינה שמועה נכונה, כפי ששנינו במסכת יבמות דף קוף י' עמוד ב', שכשיש מלחמה בעולם ואמרה אישה שמת בעלה היא אינה נאמנת, משום שיכולה לראות שנפגע בעלה במלחמה ולטעות ולחשוב שמת, מכל מקום חוזר הוא מאורחי המלחמה, משום שרק משום חומר אשת איש חוששים לזה, ושם לא מתירים אותה להינשא. אבל פה הוא חוזר מאורחי המלחמה, ודווקא באופן שנפלה לפניו לאיבום, על אף שזה כבר שעת המלחמה, חוזר. אבל אם הרס אישה במלחמה, אינו חוזר, משום שזה לא מפקיע אותו מן המלחמה. אומרת המשנה, כל אלו ואלו שנזכרו כאן שומעים דברי כהן, מערכי מלחמה שעורך את העם למלחמה. וכאילו אמר שומעים דברי מערכי המלחמה של הכהן. זה הלשון של המשנה. וחוזרים לעיר, אך אינם הולכים לביתם, אלא צריכים לסייע לאנשי המלחמה ומספיקים להם מים ומזון ומתקנים להם את הדרכים. מפרטת עכשיו המשנה שיש אנשים שעל אף שדומים הם לאלו, צריכים להישאר במלחמה. אומרת המשנה, ואלו שעל אף שיש בהם צד דומה לאלו ששנינו כאן, שבנו או נטו או הרסו, שאינן חוזרים מאורחי המלחמה. הבונה בית שער, מקום מושב של השומר בכניסה לחצר, או שבונה אכסדרה, פרוסדור שלפני הבית שנכנסים דרכו לבית, ומרפסת שעושים לפני הבתים הבנויים בעלייה שעולים עליה במדרגות ודרכה נכנסים לבתים, הם לא חוזרים מאורחי המלחמה, משום שמקומות אלו אינם ראויים למגורים כלל ולא נחשב לבנה בית. וכן אומרת המשנה, נוטע רק 4 אילני מאכל, שאין נחשב קרם בפחות מ5 אילנות, וחמישה אילני סרק, אם הוא נטע ארזים ושקמים למשל, שאינם מצאי פרי, שאף הם אינם נחשבים לקרם. וכן המחזיר את גרושתו, אף שרק ערסה ועדיין לא נשאה, כיוון שאינה חדשה לו. והתורה הקפידה רק על אישה חדשה, כפי שכתוב בספר דברים פרק כ"ד פסוק A, לעניין שנה ראשונה, כי ייקח איש אישה חדשה לו יצא בצבא. ולמרות שהפסוק הזה נאמר כשנשאה ואינו יוצא לצבא כלל, לומדים משם גם לעניין האירוסין שאינו חוזר מאורחי המלחמה. רק אם גרשה מהנישואין אינו חוזר, אבל אם גרשה מן האירוסין וחזר וקידשה, נחשבת היא כאישה חדשה כל זמן שלא לקחה, הוא חוזר מאורחי המלחמה, ואם כבר נשאה, אינו יוצא לצבא כלל. כך דברי המנחת חינוך וכותבו על המצווה הזו. וכן אומרת המשנה, אלמנה שהיא תרסה לכהן גדול שאסורה לו, ככתוב בתורה, אלמנה וגרושה לא ייקח, או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, חלוצה הכוונה שמת בעלה בלא בנים ואחיו חלץ לה, והיא תרסה עם כהן אדיוט, כהן רגיל, והרי אסורות הם לכל הכהנים. וצריך לציין שגרושה אסורה מהתורה וחלוצה אסורה רק מדי רבנן, והסמיכוה על גרושה. וכן ממזרת שנולדה מביאת חייבי קריטות ונתינה מן הגבעונים שבאו בימי משה, והיו משבע אומות שבארץ ישראל שאסור להתחתן בם, והעלימו את מוצאם וגיירה משה, והם נקראים נתינים על שם שנתנה מיושע חוטבי עצים ושואבי מים. ובמסכת יבמות דף ע"ט עמוד א' נאמר שדוד המלך גזר עליהם שלא יתחתנו עמם, אם הם יתרסו לישראל, וכן בת ישראל שיתרסה לממזר ולנתין, שבאופנים אלו הנישואין אסורים, כל אחד מאלו לא היה חוזר, כיוון שאין זה נחשב בית, ואין זו נטיית כרם, ואין זו אישה חדשה, ואין זו אישה המותרת לו. וצריך לומר פה, אומר המנחה חרבה, שמדובר בממזר מדרבנן, כי ממזר לא היה יוצא למלחמה, ממזר מדאורייתא, כמבואר במסכת קידושין דף ע"ו עמוד א'. אומרת המשנה, רב יהודה אומר, אף הבונה בית על מכונו, דהיינו שהרס את ביתו הקודם ובנאהו מחדש, באותם המידות שהיה בנוי בתחילה, בלא שאוסיף בו דבר, לא היה חוזר, כיוון שאין זה בית חדש אצלו. הוא נחשב פחות אפילו מיורש וקונה, שאף שהבית ישן, אצלם הוא נחשב לחדש. רבי אליעזר אומר, אף הבונה בית לבינים בשרון, שהקרקע שם אינה ראויה לבית לבינים, ואין בנייתו דבר של קיימה, לא היה חוזר. ורשי אומר שבמקום ההוא בשרון היה נופל הבית והיו צריכים לבנותו מחדש פעמיים בשבע שנים. כאמור בגמרא לקמן בדף ממדלת עמוד א'. מפרטת המשנה את אלו שאינם יוצאים כלל למלחמה. כי אלו שנמנו עד עכשיו יוצאים מביתם לעיר הגבול ושומעים את דברי הכהן במערכה. ולמרות שאינם יוצאים למלחמה אינם חוזרים לבתיהם אלא עוסקים בסיפוק מים ומזון לאחיהם היוצאים למלחמה. כעת כאמור מפרטת המשנה את אלו שאינם יוצאים כלל למלחמה. אומרת המשנה, אילו שאינן זזין ממקומן, לא מגיעים אפילו למקום מערכי המלחמה, מי שבנה בית חדש וחנכו ועדיין לא עברה שנה מאז שחנכו, וכן מי שנטע כרם וחיללו ועדיין לא עברה כל השנה הרביעית, וכן הנושא את ארוסתו, ארוסתו הכוונה שהוא אמר להרי את מקודשת לי ועכשיו הוא הכניסה לתוך ביתו, שזה הנישואין, וכן הכונס את אבמתו ועדיין לא עברה שנת הנישואין הראשונה, כל אילו לא זזים ממקומם, דהיינו לא מגיעים אפילו למקום מערכי המלחמה. מאיפה לומדים זאת? שנאמר בספר דברים פרק חב דלת פסוק ה', נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. מפרש את המשנה שמה שכתוב נקי יהיה לביתו, זה ביתו החדש שחנך. מה שכתוב יהיה, זה כרמו שכבר חיללו ויכול לאכול פירותיו. רש"י מסביר יהיה, המילה הזו מרבה שיש לך דבר אחר, ההווה כמו זה שצריך להיות נקי עבורו שנה. מה שנאמר ושימח את אשתו זו אשתו החדשה שנשא. מה שכתוב אשר לקח זה להביא לרבות את יבמתו שכנשא כבר. כל אילו, אין מספיקים מים ומזון לאנשי המלחמה ואין מתקנים עבורם את הדרכים אלא נשארים במקומם ואין יוצאים כלל למערכי המלחמה. זוהי המשנה שלנו בדף מ"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהשוטרים אומרים ליוצאים למלחמה כמה אופנים שצריכים לחזור מהמלחמה. ויהיה הגמרא ברייתא מפרשת שאת הדברים הללו אומר משוח המלחמה והשוטרים רק חוזרים עליהם על הדברים הללו. וגם תפאר הברייתא מכאן לומדים זאת. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק בספר דברים פרק כ' פסוק ה' ודיברו השוטרים מי האיש אשר בנה בית חדש דנה הברייתא. יכול הייתי לומר שאילו דברים של השוטרים עצמן שהם אומרים אותם ולא משוח המלחמה, אבל כשהוא אומר בספר דברים פרק כ' פסוק ח' ויספו השוטרים לדבר מי האיש הירא וכולי, הרי דברים של השוטרים עצמם אמור, שרק דברים אילו שנאמר בהם ויספו הם דברים שהשוטרים מוסיפים מעצמם על דברי משוח מלחמה. אבל הפסוקים הקודמים שלא נאמר בהם ויאספו, אינו לדברים שהשוטרים מוסיפים על דברי משוח המלחמה, אלא הם דברי הכהן. ואם כן, המה אני מקיים איך נפרש את הפסוק ודיברו השוטרים בעניין בנה או נטע או הרס, בדברי משוח מלחמה הכתוב מדבר. שואלת הברייתא הכיצד, איך התקיימו הפסוקים שנאמר בהם שהשוטרים אומרים זאת, עם מה שהוכחנו שדברים אילו הם מדברי משוח המלחמה? ושיבה הברייתא שדברים אילו, כהן משוח מלחמה מדבר ושוטר משמיע אותם לעם. מביאה הגמרא סתירה של שתי ברייתות בעניין הזה, ומיישבת אותם. תני חדה שנינו בברייתא אחת שאת העזרות ביציאה למלחמה, כהן מדבר ושוטר משמיע. ותני אידך ושנינו ברייתא אחרת שאת העזרות ביציאה למלחמה, כהן מדבר וכהן אחר משמיע. שאם לא כן היה צריך לומר כהן מדבר ומשמיע, ולא להזכיר שינית את המילה כהן. ותני אידך שנינו ברייתא אחרת שאת העזרות ביציאה למלחמה, שוטר מדבר ושוטר אחר משמיע. אז כדי ליישב את סתירת הברייתות, אמר הבעיה, כיצד איך מיישבים את הברייתות שלא יקשה מאחת על השנייה? מבניגש וגומר, שמה ישראל, אתם קריבים וגומר עד ודיברו, שזוהי הקריאה לעם שלא יפחדו מהמלחמה, כי השם הולך עמהם להילחם עבורם. כהן משוח מלחמה מדבר וכהן משמיע את הדברים לעם. מי ודיברו השוטרים וגומר, מי האיש אשר בנה בית וגומר עד ויספו, שהן עזרות למי שבנה או נטע או הרס שישוב מאורחי המלחמה, כהן משוח המלחמה מדבר ושוטר משמיע את הדברים לעם. מי ויאספו השוטרים וגומר, מי האיש הירא ורך הלבב וגומר ואילך, שזו קריאה לאיש הירא ורך הלבב לשוב מאורחי המלחמה, שוטר מדבר ושוטר משמיע. ובזה התיישבו כל הברייתות. הברייתה הראשונה מדברת בעזרות בנה או נטע או הרס. הברייתה השנייה מדברת בקריאה שלא לפחוד מהמלחמה. הברייתה האחרונה מדברת על הקריאה ליראים לשוב מהמערכה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שהשוטרים אומרים ליוצאים למלחמה מי האיש אשר בנה בית חדש. והמשנה מפרשת מי נכלל בזה וחוזר מאורחי המלחמה. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת איך לומדים זאת מהפסוק. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא. נאמר בפסוק מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו. ילך וישוב לביתו. אין לי שישוב לביתו אלא אשר בנה בית חדש בעצמו. אבל אם לקח אם קנה בית וירש בית. וניתן לו במתנה בית שהבית אינו חדש, אלא הוא חדש אצלו מניין שגם הוא חוזר מאורחי המלחמה. תלמוד לומר נאמר בפסוק מי האיש שהיה יכול לכתוב מי אשר בנה. הוסיפה התורה את המילה האיש לרבות אף את מי שלא בנה בית חדש ממש, אלא שהבית חדש הוא ברשותו על ידי שהגיע אליו באופנים האלו. ועוד הורשת הברייתא נאמר בפסוק אשר בנה בית ומשמעו בית מגורים. אין לי שחוזר מאורחי המלחמה אלא אם בנה בית למגורים. מניין לרבות שגם אם בנה בית התבן ובית הבקר ובית העיצים ובית האוצרות, שעל אף שאינם עשויים למגורים, כיוון שראויים הם למגורים, חוזר מחמתם מאורחי המלחמה. תלמוד לומר, אשר בנה מכל מקום. שלא נכתב, אשר בית בנה, אלא אשר בנה, משמע כל מה שבנה, אף אם אינו ממש בית, חוזר עליהם מאורחי המלחמה. יכול שאני מרבה אף הבונה בית שאינו ראוי למגורים כלל, כגון בית שער, מקום מושב השומר בכניסה לחצר, אך סדרה, דהיינו פרוסדור הכניסה שלפני הבית ומרפסת שנכנסים דרכה לבתים שבקומת העלייה ועולים אליה בסולם, שגם הוא יחזור מהמלחמה. תלמוד לומר אשר בנה בית. מה בית זה דבר הראוי לדירה, דהיינו למגורים. אף כל מה שדרשנו לרבות מכך שלא נכתב אשר בית בנה, זה רק בדבר הראוי לדירה. ואילו בית שער או הכסדרה או מרפסת אינם ראויים למגורים כלל. ובתלמוד הירושלמי הוא מוסיף שגם בית שאין בו 4 על 400 אינו נחשב לבית ואין חוזרים מחמתו מאורחי המלחמה. אבל רבי אליעזר בן יעקב אומר שכיוון שכתוב בית, רק דבר שהוא בית כמשמעו, כלומר המיועד למגורים ממש, אז מי שבנאו חוזר מאורחי המלחמה, אבל הבונה בית תבן וכולי, אף שראויים הם בדיעבד למגורים, כיוון שאינם מיועדים לכך, אינו חוזר מחמתם מאורחי המלחמה. עוד דורשת הברייתא מכך שהיה הפסוק יכול לכתוב לא חנך, וכתב ולא חנכו, משמע שבא למעט שרק בית מסוים אם לא חנכו חוזר עליו, פרט לגזלן, שגזל בית שעל אף שלא חנכו, אינו חוזר מאורחי המלחמה. שואלת הגמרא, לימה, האם צריך לומר שברייתא זו, שממעטת שהגוזל בית אינו חוזר מאורחי המלחמה, דלא כרבי יוסי הגלילי. זה לא כשיטת רבי יוסי הגלילי. דהי כרבי יוסי הגלילי, אם זו שיטת רבי יוסי הגלילי, אמר, הרי הוא אומר לקמן בדף מ"ד עמוד א' במשנה, שמה שנאמר בפסוק מי האיש הירא ורך על איביו ילך וישוב לביתו, זה מתפרש על אדם המתיירא מהעבירות שבידו. וכשגזל בית, אף אם נמעט שאינו צריך לשוב משום שבנה בית חדש ולא חנכו, מכל מקום צריך לשוב מאורחי המלחמה מחמת עבירת הגניבה שבידו. לעומת זאת, לדעת רבי עקיבא שסובר שהירא ורך על איביו מתפרש כפשוטו לא קשה, משום שצריך את הפסוק כדי שלא נאמר שישוב מחמת הבית שגזל ולא חנכו. תרץ את הגמרא אפילו תימה רבי יוסי הגלילי. גם אם נאמר ונעמיד את הברייתא שהיא סוברת כרבי יוסי הגלילי, בכל זאת יש אופן שצריך למעט גוזל בית ולא חנכו מלשוב מהמלחמה, כגון דעבד תשובה ויעיב דמי. מדובר שכבר עשה תשובה ושילם לנגזל את דמי הבית, ולכן משום עבירת גזל זו אינו צריך לשוב מאורחי המלחמה. וצריך את הפסוק כדי למעט שאף משום בנה בית חדש ולא חנכו אינו שב. ודווקא חוזר מאורחי המלחמה משום עבירות שבידו מועילה תשובה, כדי שיוכל להישאר במלחמה, שאם לא כן, לא ייתכן שיצאו למלחמה אלא אותם שמתו בעטיו של נחש, שלא חטאו מעולם. וזה דבר שלא ייתכן, על כוחך שתשובה מועילה לעניין הזה. אבל אין ללמוד מכאן, שאף לגבי מה שנאמר לאל בדפקוח עמוד א', שאם אין האיש מנוקה מאבון אין המים בודקים את אשתו, תועיל תשובה, משום שזו גזירת הכתוב שלא יעשה נס זה של בדיקת המים המרים, אלא למי שלא חטא מימיו. כך דברי המשנה למלך ברמב״ם, הלכות סוטה פרק ב' הלכה ח'. מקשה הגמרא, יחי אם כן, ואכן שילם על הבית שגזל, מדוע אינו חוזר מאורחי המלחמה? הרי בכך אב אלי לוקח, נחשב הוא לקונה ולהדר, וצריך הוא לשוב מדין מי שקנה בית ולא חנכו, שלאל ריבטה זאת הגמרא מדרשת הפסוק. מתרץ את הגמרא כיוון דמעיקרה בתורת גזילה אתה לידי, כיוון שבתחילה הבית הגיע לידו בתורת גזילה? לא, הוא לא חוזר מהמלחמה על אף שלבסוף שילם, את דמיו. והמרחשת מבאר שמדובר באופן שנשתקע שם מהבעלים קודם שעשה תשובה. ומבואר בתוסות במסכת סוכה דף למד עמוד ב' דיבור המתחיל וקרקע בשם הירושלמי שזוכה בקרקע. ולולא הפסוק למעתו היה צריך לחנכו את הבית והיה שב מאורחי המלחמה. ועל זה מקשה הגמרא של רבי יוסי הגלילי ישוב מחמת עבירת הגזל שבידו. מעמידה הגמרא באופן שעשה תשובה ושילם דמיה. מכל מקום, כיוון שזכה בקרקע בתורת גזל על ידי שנשתקע שם בעליה, לא מועיל מה ששילם לעניין קניין הקרקע, וממילא אינו חוזר מאורחי המלחמה, מחמתה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שהשוטרים אומרים לעם את הפסוק האמור בספר דברים פרק ח' פסוק ו', ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו ילך וישוב לביתו. המשנה מפרשת מי נכלל בזה וחוזר מאורחי המלחמה. מביאה הגמרא ברייתא, מפרשת איך דורשים זאת מהפסוק. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו ילך וישוב לביתו. אין לי שחוזר מאורחי המלחמה אלא אם נטע בעצמו כרם חדש. אבל אם לקח עם קנה וירש וניתן לו במתנה כרם שעדיין לא חיללו את פירות השנה הרביעית שלו, מניין שאף עליו הוא חוזר מאורחי המלחמה? תלמוד לומר, ומי האיש שהיה יכול לכתוב מי אשר נטע, והוסיף את המילה האיש לרבות אף את מי שלא נטע בעצמו את הכרם, אלא הגיע לרשותו מחדש הכרם באופנים האלו. עוד דורש את הברייתא, נאמר בפסוק אשר נטע כרם, ומשמעו שנטע דווקא כרם ענבים. אין לי שחוזר מאורחי המלחמה, אלא אם נטע כרם שהוא חמישה עצי ענבים, הנטועים שתיים כנגד שניים, ואחד כנגדם באמצע, כנגד אמצעם, מניין לרבות שגם אם נטע חמישה אילני מאכל ואפילו משאר מינין שאינם גפן שאף הוא חוזר מאורחי המלחמה. תלמוד לומר, נאמר בפסוק אשר נטע כרם, הקדים את הנטייה לכרם כדי לומר שכל אינן שנטע ולא חיללו, אף אם אינו כרם חוזר מחמתו מאורחי המלחמה. שאם לא כן היה צריך לכתוב אשר כרם נטע. יכול שאני מרבה גם הנוטע ארבעה אילני מאכל וחמישה אילני סרק שאינם נותנים פירות, שאף הם יתרבו מכך שכתוב נטע לפני שכתוב המילה כרם, יחזרו מחמתה מאורחי המלחמה. וסתם הברייתא סוברת כמאן דאמר במסכת ברכות דף למדהי עמוד א', שאף נטייה יחידה חייבת ברווי, שאם לא כן אין צורך לדרוש מיותו מהפסוק, שהרי בפסוק נאמר ולא חיללו, וזה לא שייך אלא בדבר שחייב חילול. תלמוד לומר, כרם, שרק מה שדומה לכרם חוזרים מחמתו, ופחות שבכרם זה חמישה כפנים, ולכן בשאר אילנות מאכל חוזר רק אם נטע חמישה אילנות, ואף חמישה אילנות סרק אינם דומים לכרם הנותן פירות. רב לזר בן יעקב חולק ואומר שמה שכתוב כרם זה מתפרש כמשמעו, שרק מי שנטע כרם חוזר מאורחי המלחמה ולא אם נטע שער אילנו. ועוד דורש את הברייתא, שהיה יכול לכתוב לא חילל וכתב ולא חיללו, שמשמעו מיעוט, דווקא אם לא חילל אותו ולא אם לא חילל משהו אחר. וזה בא למעט פרט למבריך, מקופף ענף של אילן ונוטעו באדמה, כדי שיצמח אילן חדש בצידו השני, ולמרכיב ענף של אילן בחברו, על ידי שנוקף באילן ומכניס בנקב ענף מאילן אחר, כדי שיגדלו פירות מענף זה דרך יניקתה מהעץ, שעליו שלא חיללו את פירותיהם אינם חוזרים מאורחי המלחמה. כעת מקשה הגמרא מהברייתא, שאמרה שמבריך ומרכיב אינם חוזרים מאורחי המלחמה, והברייתא הזו סותרת את משנתנו. והננתנן, הרי שנינו במשנתנו, אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ולא חיללו, חוזר מאורחי המלחמה, ובברייתא כתוב לא כך, שהוא לא חוזר מאורחי המלחמה. תרץ את הגמרא, אמר רבי זיירא, אמר רב חיסדא, אומר רבי זיירא בשמו של רב חיסדא, לא קשיא. כאן בברייתא, שכתוב שאינו חוזר מחמת הרכבה, מדובר בהרכבת איסור, שאסור לעשותה משום כליים, כגון שירכיב מין בשאינו מינו, והתמעט כפי שהגמרא מייתה לאל, בית גזול. כאן, במשנה שכתוב שחוזר מחמת הרכבה, מדובר בהרכבת היתר, שירכיב מין במינו. ולמרות שהוא ירכיב באיסור, לא מקשה כאן הגמרא מדוע אינו חוזר משום עבירות שבידו, משום שכאן התירוץ שעשה תשובה הוא פשוט, כיוון שאינו מחוסר מעשה עזיבת החטא, אלא רק צריך לעשות תשובה, משום שאין איסור לקיים את ההרכבה של כליים. הוא אינו צריך לעקור את זה, רק מעשה ההרכבה של כליים הוא שאסור, אבל האל באיסור גזל, צריך קודם התשובה לעזוב את החטא על ידי שמשיב את הגזילה. ולכן שם הקשתה הגמרא. כך מסביר תוספות ראש. אבל המהרש"א מתרץ שכאן יש לומר שהריסו, האריס שלו הוא זה שהרכיב זאת, והוא לא עשה כל איסור בזה. נשאלת השאלה, הגמרא כאן מתרצת רק את הסתירה בין המשנה לברייתא בעניין מרכיב, אבל את הסתירה במבריך לא תרצה הגמרא, וצריך לומר שהסתמכה על מה שחילקו בסוגיה במקומה במסכת ראש השנה דף ט עמוד ב', שאם חתך את ההברכה מהאילן המקורי שלה נוהג באורלה וחוזר מאורחי המלחמה. אבל אם היא שירה מחוברת לאילן המקורי, לא נוהג באורלה ואינו חוזר מאורחי המלחמה. כך מפרש המאירי. עכשיו מבררת הגמרא, אי הרכבת היתר איך היא דמי. כאשר הרכיב מין במינו ששנינו במשנה שחוזר מחמתה מאורחי המלחמה וזה נחשב להרכבת היתר, באיזה אופן מדובר? אילי, אם מדובר שהרכיב ענף ילדה, דהיינו, מנטייה צעירה שעדיין לא עברו עליה שנות אורלה, בילדה, בנטייה צעירה אחרת שעדיין לא עברו עליה שנות אורלה, מדוע צריך לרבות מהפסוק שחוזר מחמת הענף שהרכיב? תיפוק לי דבאי מהדר משום ילדה ראשונה, זו שהרכיב ענף זה עליה, שעדיין לא עברו עליה שנות אורלה. ואין לומר שנפקמינה באופן שהרכיב על ילדה בת שנתיים, שכעבור שנה תמו שנות האורלה שלה, אבל עדיין צריך להמתין מחמת הילדה שהרכיב בה שעדיין לא עברו שנות האורלה שלה, משום שתמיד בטלה ההרכבה במי שהורכבה בו, וכאשר עברו שנות האורלה עבורה, אף עבור הענף שהורכב עליה גם עברו. אלא נאמר שמדובר שהרכיב ילדה ענף מעץ שלא עברו עליו שנות אורלה בסקינה, בנטייה שכבר עברו עליה שנות אורלה. אם כן, מדוע צריך לחזור מחמתה מאורחי המלחמה? ואמר רבי אבאו, ילדה שסיבחה בזקינה, נטייה צעירה שהרכיב ענף ממנה בנטייה זקינה, שכבר עברו עליה שנות אורלה, בטלה או בתהילה ילדה בסקינה, ואין בה בפירותיה של הילדה דין אורלה, ויכול לאוכלם ללא חילול. ומדוע חוזר עליה מהמלחמה? ואף שגדלים מענף החייב באורלה, כיוון שיונקים גם אילן שכבר עברו עליו שנות אורלה שלו, זה נחשב לזה וזה גורם ומותר. בפירוש הדברים, מסביר הרן, שזה וזה גורם מותר מדין ביטול, שנחשב שהתבטל האיסור ביתר. ומה ששנינו במסכת אורלה פרק א', משנה ה', שהמרכיב באורלה חייב, מדובר שהרכיב ענף מסכנה בילדה, שעל אף שענף זה מגיע מאילן שכבר עברו שנות האורלה שלו, מתחייב באורלה שנית, מחמת הילדה, מחמת הנטייה הצעירה שהורכב עליה. ולא תרצה הגמרא שמדובר שהרכיב על אילן גזול שמחמת האילן עצמו אינו חוזר ורק מחמת הענף צריך לחזור, משום שאם עדיין לא נתן דמה ואינו נחשב כרמו, וגרוע אוף מקרם השותפים שאינו חוזר מחמתו כמו שתבהר הגמרא בהמשך. ואם עשה תשובה ונתן דמיו, גם משום האילן עצמו חוזר, שמה שהגמרא לאל אומרת שעל בית גזול אף שנתן דמיו ואינו חוזר, זה רק לרבי יוסי הגלילי, אבל לרבי עקיבא יש לומר שאם נתן דמיו חוזר. מתרץ את הגמרא אמר רבי ירמיה, לעולם מדובר שירכיב ילדה בילדה, נטייה צעירה בנטייה צעירה. מה שהקשנו שצריך לחזור משום הנטייה הראשונה ואין צורך לדרוש מהפסוק שאף על הרכבה חוזר, כאן מדובר וכגון דנתה לאח כמה הייתה, לסייג את אותה נטייה הראשונה הוא נתה לגדר בגבול השדה. וסייג זה מלשון הפסוק בשיר השירים, פרק ז' פסוק ג' סוגה בשושנים שפירושו גדורה בשושנים. וזה על פי המבואר במסכת סנהדרין דף למד ז' עמוד א' שהתורה העידה עלינו, שאנו גדורים ואין עוברים על איסור נידה, על אף שאין גדר אבנים מפסיק בינו לנידה, ולכן מותר איחוד עם הנידה. אם כן מתרץ רבי ירמיה שמדובר שירכיב ילדה בילדה, ופה מדובר שהוא נטע את אותה נטייה הראשונה שתשמש גדר בגבול השדה ולקורות כדי לקוץ ממנה קורות כשתגדל ולא כדי לאכול את פירותיה. באופן כזה אין דין אורלה על פירותיה. דתנן, שנינו במשנה במסכת אורלה פרק א' משנה א', הנוטע לסייג ולקורות פטור מן האורלה. והתלמוד הירושלמי במסכת אורלה דורש זאת מהפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"ג, ונטעתם כל עץ מאכל. עת שהוא למאכל חייב, לסייג ולקורות ולעיצים, פטור. ורק מחמת הענף שהרכיב עליה כדי לאכול את פירותיו חייב באורלה. ודורשים מהפסוק שכל זמן שלא חילל פירות הרכבה זו חוזר מאורחי המלחמה. אם כן, הגמרא מעמידה באופן שהרכיב ילדה נטייה צעירה לשם פירות, על נטייה צעירה, על ילדה שנטעה לסייג, לשם גדר או לקורות. ואם הרכיב על אילן שנטעו לסייג ולקורות שכבר עברו עליו שנות אורלה, מביא המאירי בזה שתי דעות. האם חייב באורלה? כיוון שמצד אחד באילן זה לא נהג מעולם אורלה, אבל כן יש לומר שיצטרך לנהוג אורלה בהרכבה. מאידך, כבר עברו שנות האורלה שלו, ואם כן אף המורכב עליו, נחשב לזקן נטייה סקנה שנוהג בו אורלה. שואלת עכשיו הגמרא, ומה ישנה ילדה בזקנה דבטלה, ומה ישנה ילדה בילדה דלא בטלה? מדוע שונה כשהרכיב נטייה צעירה בנטייה זקנה, שהתבאר לאל שבטלה נטייה צעירה בזקנה ואין נוהג בדין אורלה? ומדוע שונה כשהרכיב ענף ילדה בילדה אחרת, שלא נטעה לשם פירות שדינה לעניין אורלה דלא בטלה? לא בטלה נטייה הצעירה שהרכיב לשם פירות בילדה שנטע לשם סייג וקורות ונוהג בהרכבה דין אורלה? מתרצת הגמרא, אתם שם בזקנה שהרכיב עליה ילדה, אם ממלחלה, לב בת מהדרי, גם אם יחזור בו ויחליט לעשותה, חייבת באורלה, אינו יכול, כיוון שכבר עברו שנות אורלתה, וכיוון שבטל בה הילדה, בטל בה השם של נטייה צעירה, אף שעומדת לפירות, היא אינה חייבת באורלה. אבל אחה, בילדה שנטעה לסייג ולקורות, נטייה צעירה שנטעה אותה כדי שתשמש כגדר לגבול של שדהו, או לשם קורות ולא לפירות, והרכיב עליה נטייה צעירה ילדה לשם פירות, אם ממלחלה בת מהדרי, אם יחזור בו ממה שנטעה לשם סייג וקורות ויחליט לקיים את הנטייה מכאן ואילך כדי לאכול את פירותיה, יחזור אליה חיוב אורלה, שהרי עדיין לא עברו עליה שנות אורלה, ולפיכך הענף שהרכיב עליה לשם פירות נחשב כאילו חזר בו, שהרי מתכוון בו לשם פירות וחייב הוא באורלה. דעה מעיקר על הפי רקיימה, שהרי הרכבה זו מתחילתה עומדת לשם פירות, והרי הוא כנמלח לשם פירות. אבל אם כבר עברו שנות האורלה, גם אם יחשוב עליה לשם פירות, לא מתחייב שוב באורלה. ואף שלא חזר בו מהנטייה העיקרית שדעתו בא עדיין לסייג ולא לפירות, ואם כן יש לכאורה לילדה מורכבת להיבטל אליה. מכל מקום, כיוון שמחשבה מועילה בעיקרית להתחייב באורלה, מועילה המחשבה גם בענף המורכב, שכל שדעתו בא לפירות וחייבת באורלה. כך מפרש רשי. מוכיחה הגמרא עכשיו שכדי שאילן יתחייב באורלה, די בכוונה לקיים פירותיו אף שלא נטעו לשם פירות, ולכן תועיל חזרה באילן הניטע לסייג ולקורות שיהיה חייב באורלה. אומרת הגמרא, מידי דאבה העלו מהיליהן, כפי הדין באילנות שצמחו מהקרקע מאליהן ולא נטעם אדם כלל שהם חייבים באורלה. דתנן, שנינו במסכת אורלה פרק א' משנה ב', עלו אילנות מאיליהן מעצמם בלא שנטעם אדם ולא הייתה שום כוונה בנטייתם, חייבים באורלה. הרי שכדי להתחייב באורלה, אין צורך שאיתה לשם פירות, אלא די בכך שמקיימם לשם פירות כדי לחייב באורלה. ואף כשנטע לסייג, לגדר ולקורות, אם יחזור בו ויחליט לקיים לשם פירות, יתחייב באורלה. מקשה הגמרא מדוע צריך להעמיד בדוחק שהרכיב על אילן שנטעו לשם סייג, לשם גדר וקורות, ולוקמה נעמיד את משנתנו באופן שנטע את הראשון לשם פירות, ובכל זאת אינו חוזר מאורחי המלחמה מחמת האילן הראשון, וזאת משום שמדובר בחרם של שני שותפים, שהאילן עם פירותיו של אחד והרכבה עם פירותיה של השני, דהי הדר הדידי והי הדר הדידי, שבעל האילן חוזר מאורחי המלחמה מחמת האילן שלו, ובעל ההרכבה חוזר מאורחי המלחמה מחמת ההרכבה שלו. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, זאת אומרת, מכך שבני הישיבה לא העמידו כך, מוכח שכרם של שני שותפים אין חוזרים עליו מאורחי המלחמה. השותפים שיצאו למלחמה לא חוזרים בעקבות קריאתו של הכהן המשוח מלחמה, הם לא חוזרים מאורחי המלחמה. מהטעם שתבאר הגמרא לקמן. שואלת הגמרא, ומה ישנה? מה שונה כרם של שני שותפים שאין חוזרים מחמתו מאורחי המלחמה מחמישה אחים ומת אחד מהן במלחמה בלא בנים? ונפלה אשתו לאיבום, ששנינו בברייתא לקמן בדף עמ"ד עמוד א', דכולן חוזרים. כל האחים של הנפטר חוזרים מאורחי המלחמה, משום שהיא שומרת יבם של כולם, היא ממתינה לאיבום, ולכל אחד מהם יש יכולת ופוטנציאל לייבם אותה. אז מדוע ששני השותפים של אילן אחד, שנטו אילן אחד, לא יחזרו מאורחי המלחמה? משיבה הגמרא, אתם שם בשומרת יבם שממתינה לאיבום, שנפלה לפניהם לאיבום, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, קרינה בי, אשתו, נקראתי לגביו אשתו, שמה הוא זה שייבם אותה בסופו של דבר. וכיוון שאף אחד מהם לא כנסה עדיין, חוזרים כולם מאורחי המלחמה, אבל אחה בקרם של שני שותפים, כל אחד ואחד מהם, כל אחד ואחד מהם לא קרינה בי קרמו. אנחנו לא קוראים לגביו שזה קרמו המיוחד, לא, שהרי בכל גפן יש לשניהם חלק, ולכן הם אינם חוזרים מחמתו מאורחי המלחמה. ולמרות שלא צריך קרם גדול כדי לחזור מאורחי המלחמה, שהרי נטייה צעירה, ילדה בלשון הגמרא, שהרכיבה בילדה, שנטעה לשם סייג וקורות, למדנו לאל שחוזר מחמתה, מכל מקום, כיוון שאין לו כלל קרם, שהרי הכל שייך גם לשותפו, אינו חוזר מחמתו מאורחי המלחמה. ועוד יש לומר שכיוון שאדם אחר צריך לחזור מחמת אותו קרם מאורחי המלחמה, אי אפשר שקרם אחד יחזיר את שניהם. ולכן אף אחד מהם אינו חוזר מאורחי המלחמה מחמת הקרם הזה. אבל בילדה שהרכיבה על ילדה, שנטעה לסייג וקורות שאין חוזר מחמת העיקר, כיוון שאינו ראוי להחזיר, עד הרבה, בטל העיקר בענף, כיוון שאף בגללו יצטרך לחזור, אם יחזור לקיימו לשם פירות, ולכן אין מעכב מה שאינו חוזר מחמת העיקר. ובבית של שני שותפים, שדרך בית שלכל אחד יש מקום מיוחד לתשמישו, יש מחלוקת בתלמוד הירושלמי אם חוזרים עליו או לא, כיוון שאין דומה לכרם שאין לכל אחד כרם מיוחד. לעומת זאת, בבית, לכל אחד יש את השטח המיוחד לו, אז למעשה יש לו בית מיוחד. הביאה הגמרא תירוץ נוסף ליישב מדוע מרכיב אינו חוזר מחמת האילן שהרכיב עליו מאורחי המלחמה. רב נחמן בר יצחק אמר, מה שנאמר שהמרכיב חוזר מאורחי המלחמה מדובר במבריך, במרכיב אילן בירק, שאינו חוזר מאורחי המלחמה מחמת הירק שזרה משום שאין אורלה בירק. ומכל מקום אין הרכבה מתבטלת בירק כדי להיפטר מחיוב אורלה משום שהוא מין בשאינו מינו ולא שייך בזה ביטול. ורק במרכיב אילן באילן שייך לבטל בו. כך אומר המערשה. וזה גם לא מתמעט מהדרשה ולא חיללו, שממעט את הרכבת איסור, משום שאין איסור להרכיב את האילן בירק. והאיתנה הוא, התנה הזה, שסובר שמותר להרכיב אילן בירק, הוא התנה בברייתא הבאה, דתניא. המבריך אילן בירק, רבן שמעון בן גמליאל מתיר לעשות כך, ומשום ובשמו של רבי יהודה בן גמדא איש כבר אקו, הוא אמר את הדברים. החכמים מוסרים, כיוון של רבן שמעון מגמליאל בשם רבי יהודה בן גמדא הרכבת היתר נחשב הדבר, כל שלא חיללו חוזר עליו מאורחי המלחמה. הביאה הגמרא תירוץ נוסף לסתירה בין משנתנו לברייתא אם חוזרים מאורחי המלחמה מחמת הרכבה שעוד לא חיללו את פירותיה או לא. אומרת הגמרא כי עתה רב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, הברייתא שאומרת שאין חוזרים על הרכבת אילן אינה ברייתא המובאת בסתם, שאם כן היא כדעת שאר חכמים, אלא הברייתא הזו מני, שיטת מי היא? זו המשך שיטת רבי אליעזר בן יעקבי, ששיטתו הובא קודם לכן בברייתא. והוא מבאר את הגמרא, וכי לא אמר רבי אליעזר בן יעקב, אתם כרם כמשמעו? האם רב לזר בן יעקב לא אמר בברייתא לגבי מה שאמרו חכמים, שאף על חמישה אילנות, פרי, משאר מינים חוזרים מאורחי המלחמה, חלק עליהם רב לזר בן יעקב, ואמר שכתוב בתורה קרם, יש לפרש אותו דווקא כמשמעו, זאת אומרת שרק עצי גפן שנטע עליו הוא חוזר מאורחי המלחמה, ולא שאר מיני אילנות. החנמי, גם כאן ממשיכו את דבריו באותה סברה, שכאשר כתוב בתורה נטע, זה מתפרש דווקא כמשמעו, וממילא רק נוטע ממש אין חוזר מאורחי המלחמה. אבל מבריך ומרכיב, לא חוזר מאורחי המלחמה, ואפילו לא בהרכבת היתר. חכמים שחולקים עליו סוברים, שגם מבריך ומרכיב חוזרים, ומשנתנו שיטת חכמימי. עכשיו אגב שהביאה הגמרת תירוצו של רב דימי בשם רבי יוחנן, שהברייתא כשיטת רבי אליעזר בן יעקבי, מביאה הגמרה עוד מם רבי שמם. אומרת הגמרה כי עתה כשהגיע רב דימי מארץ ישראל, אמר בשם רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב, ילדה פחותה מטפח, נטייה צעירה נמוכה, שלעולם לא תגדל לגובה של טפח, חייבת באורלה כל שנותיה מידי רבנן. כיוון דמתחזיה כבת שטה, שלעולם היא נראית כנטייה בת שנתה, כלומר, היא נראית שלא עברו שנות האורלה שלה, ומי שיראה שאוכלים ממנה יאמר שמותר לאכול פירות אורלה. ואני מילי, וכל זה שעשרו החכמים לעולם משום שנראית כאורלה, זה דווקא אם האילנות הללו הם רק שתיים כנגד שתיים ואחת יוצאה זנב. שני גפנים מול שני גפנים ועוד גפן אחת יוצאת מאמצען כמי שיש להם זנב. זאת אומרת שהמנדה אמר הזה סובר שנטייה אחת אינה חייבת באורלה ורק קרם חייב באורלה. וכשיטת הסובר במסכת ברכות דף למד ה' עמוד א', קרם רווי. אז רק כשיש קרם, אז יש חיוב אורלה. אבל אם כולי כל הקרם, אין האילנות גדלים טפח, לא גזרו בהם חכמים שלעולם הם יהיו אורלה. משום שקרם כזה, קל האיטלי, יש לו קול ומפורסם הדבר, שהוא אינו גודל לגובה של יותר מטפח. ומי שיראה שאוכלים מפירות הקרם הזה לא יבוא להתיר לאכול פירות אורלה. אגב שהביאה הגמרא את דברי רב דימי בשם רבי יוחנן משום רב לזר בן יעקב, מביאה הגמרא עוד מם רבי שמו. כי עתה רב דימי אמר רבי יוחנן משום רב לזר בן יעקב, כשהגיע רב דימי מארץ ישראל, הוא אמר בשם רבי יוחנן שאמר בשמו של רב לזר בן יעקב, מת תופס ארבע אמות לקריאת שמה, כלומר שבכל ארבע אמות של מקום המת אסור לקרוא קריאת שמה, וכן אסור להתפלל שם וכן אסור ללך שם עם תפילין בראשו. וגם לא עם ספר תורה בזרועו. כך אומר המאירי, והמקור לדברים מסכת ברכות דף חי עמוד א'. אומר התפארת ציון שמה שנקטה הגמרא קריאת שמה זה לחדש שלמרות שזמנה עובר, אסור לקרוא בפני המת וכל שכן שאר מצוות. אומרת הגמרא משום דכתיב בספר משלי פרק י' ז' פסוק ה', לועג לרש חירף עושהו. שהלועג לרש, הרי הוא כאילו אומר שלא השם העני אותו, אלא חיסרון דעתו הביאו לכך. ואף זה שקורא קריאת שמה בקרבת המת, הרי זה כלועג למת שאינו יכול לקרוא. אבל צריך לציין שתוספות במסכת נידה דף סמך א' עמוד ב' דיבור המתחיל אבל כותבים שרק בציצית שייך לועג לרש משום ששקולה כנגד כל המצוות. כך מביא גיליון המרשה. אגב שהביאה הגמרא ממרה של רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב, מביאה הגמרא עוד ממרה משמו. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב. אומר רבי יצחק בשמו של רבי יוחנן בשמו של רבי אליעזר בן יעקב, חורגתה בת חורגת שהיא בת אשתו מבעל אחר, הגדילה בין האחין שאינה מחיה, אלא נולדו לו מאישה אחרת, אסורה מדי רבנן להינשא לאחין האלו, משום דמתחזיה בי, כי אחותיו, שנראית כאחותם למי שאינו מכירם, ויבוא הרואה לומר שאח נשא את אחותו. אבל הגמרא דוחה את הדין הזה, ואומרת ולא היא, אין לחשוש לכך, משום דקלה איטלי למילתא. יש כל לדבר, וכולם יודעים שאינה אחותם, ולא יבואו מחמת זה להתיר לאח, לישא את אחותו. ולמרות שזה נאמר בשמו של רב לזר בן יעקב שתנאו, בכל זאת יכולה הגמרא לדחות את דבריו, כיוון שלא נשנה הדבר הזה במשנה ובברייתא, אלא זה נאמר בשמו על ידי רבי יוחנן שהוא היה המורה. הביאה הגמרא עוד מם רבי שמו, ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב, לקט שיבולים שליקט העני אחר בעל הבית בשדה, אם נופל לבעל הבית בשעת הקציר שיבולת אחת או שתיים, אסור לו להרימם, אלא העניים לוקטים אותם, אבל אם נפלו לו שלוש ביחד, רשאי הוא להרימם כאמור במסכת פאה פרק ו' משנה ה'. אם כן לקט שכחה, אומרים ששכח בעל הבית בשדה שאני רשאי לקחתם, אם שכח אומר אחד או שניים הבעל הבית אסור לו לקחתם, אבל אם שכח שלוש אומרים ביחד רשאי לשוב ולקחתם, ופאה שמשאיר בעל הבית בשדה הוא כדי שיקצרו העניים לעצמם, ככתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק ט', וקצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאה צדך לקצור, ומהתורה אין לה פאה שיעור, אבל חכמים נתנו לה שיעור, כמו שמבואר במסכת פאה. אז הלקט שכחה והפאה שכל אלו הפקר לעניים הם ופטורים ממעשר, שעשען בגורן שליקט העני הרבה, ועשה מהם קרי הרמה, וקבעו למעשר, התחייבו מדרבנן במעשר, משום שהרואה אומר שגדלו בשדהו ולא מהפקרם. אמרו לה, לא אמרן, לא אמרנו שמתנות עניים אלו שעשען קרי, שעשען הרמה בגורן חייבים במעשרות, אלא אם עשען קרי בשדה, שהרואה אומר שכאן גדלו. אבל אם עשען קרי בעיר שליקט מן השדה מעט מעט והביאם לביתו, וכשהתאסף בביתו הרבה עשה מהם קרי, אינו חייב במעשרות אפילו מדרבנן, וזאת משום, קל העית לי למילתא. יש כל הדבר שהאספה מעט מעט ויודעים כולם שלא משדה ולקטם, אלא מן הלקט שכחה ופאיהם, ומאפקרם ופטורים מן המעשר. כפי שדורש הספרי בספר דברים, מהכתוב, ובא לוי כי אין לו חלק ונחלה אימך, שרק מדברים שאין לה לוי חלק ונחלה צריך להפריש עבורו מעשרות. אבל מתנות עניים שאפקרם לכל העניים, ואף לוי עני יכול ללוקטם, פטורים ממעשרות. ומביא הגמרא עוד מם רבי שמו, ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן משום רב לזר בן יעקב, ילדה הפחותה מטפח, נטייה של גפן שאינה צומחת לגובה טפח, אינה מקדשת, אינה אוסרת בענה את הזרעים שנזרעו סמוך אליה משום כלי הכרם. משום שהוא סובר שאין איסור מהתורה משום כלי הכרם, אלא קנבוס ולוף. אבל שאר זרעים אסורים בכליים רק מדי רבנן, כמו שמבארת הגמרא במסכת מנחות דף ט"ו עמוד ב'. ובכרם משונה שכזו, לא גזרו. ואני מילי אומרת הגמרא, מתי אמרנו שאינה אוסרת את הזרעים רק כשנטיות הגפן הנמוכות אינם אלא שתיים כנגד שתיים ואחת יוצא זנב? שני גפנים כנגד שני גפנים ועוד גפן אחת יוצאת זנב להם. שאז יש לזה דין של קרם. ואז אילו הנטיות היו גדלות רגיל, היה צריך להרחיק את הזרעים 400. ובילדות נטיות צעירות, אין צריך להרחיק את השיעור הזה, אבל מכל מקום צריך להרחיק מהם 6 טפחים כשיעור ההרחקה של הזרעים מגפן יחידית. כי לא גרה נטייה צעירה, נטייה ילדה, מזרי גפן שצריך להרחיק מהם 4 טפחים. אבל איכולי קרם, אם נטע קרם גדול בנטיות שאינן צומחות לגובה של טפח, מקדיש, הקרם אוסר בענה את הזרעים הסמוכים לו משום כלי הקרם. כיוון שקרם גדול, חשוב הוא וגזרו בו חכמים. וואי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד דף מ"ג של מסכת סוטה עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, שיסייעו לנו לשמור ולעשות את אשר למדנו. שאלה ראשונה, למדנו בפסוק מבנות פוטיאל לאישה, מי הוא פוטיאל? שאלה שנייה, מיני שמחזיר גרושתו אינו חוזר מאורחי המלחמה? שאלה שלישית, באילו אופנים אינו חוזר מן המלחמה אף שבנה בית חדש? שאלה רביעית, נאמר בפסוק ולא חנכו, פרט לגזלן דרשה הגמרא, באיזה אופן מדובר? שאלה חמישית, מה הדין שומרת יבם, ממתנת לאיבום, והיא ממתינה לכמה אחים של בעלה הנפטר, ובמה שונה הדבר מכרם של שני שותפים? שאלה שישית ואחרונה על דף מ"ג, מה לומדים מהפסוק לועג לרש חירף עושהו? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף מ"ג דפינו היומי, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שוני הלכות. בשונה ההלכות אנחנו לומדים את ההלכות אשר למדנו בדפים היומיים שלנו, והיום אנחנו לומדים הלכה למעשה את אשר למדנו בדף למד ב'. תפילה בלחש, לא יתפלל בליבו לבד אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאוזניו בלחש ולא ישמיע קולו. יש שכתבו שצריך לחשוש לדברי הזוהר שאף לכתחילה לא ישמיע לאוזניו. לכתחילה צריך להתפלל בלחש כל כך שאף חברו העומד בסמוך לו לא יוכל לשמוע. ומכל מקום, אם אי אפשר לו לכוון בעניין זה, יש לו לעשות בעניין שיכול לכוון, אך שיזהר שלא יטריד לאחרים. אם אינו יכול לכוון בלחש, מותר להגביע קולו ואני מילי בינו לבין עצמו. אבל בציבור אסור. דעת אלמיתרא ציבור, הוא יכול להטריד את הציבור. אם משמיע קולו בביתו כשמתפלל, כדי שילמדו ממנו בני ביתו, מותר. בפסוקי דזמרה טוב לא להרים את הקול, כי הקדוש ברוך הוא שומע בלחש, ולא כאותם המקביעים קולם יותר מדי. ומי הוא אבל בשבת שנוהגים שאחד אומר פסוקי דזמרה בקול רם? שפיר דמי. כתב הבח שאף החזנים לא יגביעו קולם יותר, אלא כדי צורך שישמיעו לציבור, ויש שכתבו שאין דבריו מוכרחים. המצורעת אינה פורעת ואינה פורמת, דהיינו לא מגדלת שיער ולא פורמת את בגדיה ולא אותה על שפם, אבל יושבת היא מחוץ לעיר ומודיעה לאחרים שהיא תמאה. ולא המצורעים בלבד, אלא כל המתמים את האדם חייבים להודיע לכל שהן תמאים כדי שיפרשו מהם. שנאמר ותמא תמא יקרא, התמא מודיע שהוא תמא. קודשי קודשים הן שוחטים אותם והן מקבלים את דמם אלא בצפון המזבח, מניין שאין שוחטים קודשי קודשים אלא בצפון, שהרי נאמר בעולה ושחט אותו על ירח המזבח צפונה. ובחטאת הוא אומר, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. וכשם שהחטאת נקראת קודש קודשים, כך העולה נקראת קודש קודשים. החטאות הנאכלות דמן טעון ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח החיצון, מחצי מזבח ולמעלה, לפי שנאמר בעל קרנות המזבח. בעולה כיצד הוא עושה? כשלוקח הכהן אדם במזרק וזורק ממנו במזרק שתי זריקות על שתי זוויות המזבח, באלכסון מחצי המזבח ולמטה, על קרן מזרחית צפונית ועל קרן מערבית דרומית. החטאת באה מן הזכרים ומן הנקבות, אבל כל עולת בהמה אינה באה אלא מן הזכרים בלבד. קרא קריאת שמע למפריע לא יצא במה דברים אמורים בסדר הפסוקים, אבל אם יקדים פרשה לחברתה אף על פי שאינו רשאי, יצא, לפי שאינה סמוכה לה בתורה. צריך להשמיע לאוזנו מה שמוציא בפיו, ואם לא ישמיע לאוזנו, יצא, ובלבד שיוציא בשפתיו. יכול להתפלל בציבור בכל לשון שירצה, ביחיד לא יתפלל אלא בלשון הקודש, ויש אומרים שזה מדובר כששואל צרכיו, כגון שמתפלל על החולה, או על שום צער שיש לו בביתו, אבל תפילה הקבועה לציבור, אפילו יחיד יכול לאומרה בכל לשון. ויש אומרים שאף יחיד כששואל צרכיו, יכול לשאול בכל לשון שירצה, חוץ מלשון ארמי. וכל זה מצד הדין, אבל למצווה מן המובחר, הוא דווקא בלשון הקודש. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים כעת את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי חווה בכסלף תפשין עין וב, בית דחנוכה תפשין עין וב, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף מם גימל ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי זך בכסלף תפשין עין וב, גימל דחנוכה תפשין עין וב, ונלמד את דף מם דלת ממסכת סוטה. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חנוכה שמח ומהיר, אור של תורה, של שמחה, שיהיו ימי החנוכה הללו מלאי ניסים גלויים, כבימים ההם בזמן הזה. ימלא השם משאלות ליבנו לטובה, ישפיע שפע רב, מתוך בריאות, מתוך שמחה, מתוך טוב ליבב, מעתה ועד עולם. הכל טוב, ולהתראות. חנוכה שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.